הרשקוביץ הזה, ואיתי נמצא אלון הזה בפרק נוסף בפודקאסט כוח המוח.
היי לנית, שלום לכולם.
היום אני רוצה להתחיל מלספר לך סיפור שהגע לנושא של הפרק שלנו. שמעתי לאחרונה על איזושהי נערה מתעמלת אתלטית שהיא מגיל צעיר עוסקת בהתעמלות קרקע, ומאוד היה חשוב לה להתקבל לקבוצה מקצועית שהולכת לאולימפיאדה. עכשיו בואו נבין את זה. החיים שלה היו רק התעמלות קרקע. 4-5 ימים בשבוע, 4 שעות כל יום מתאמנת ומתעמלת. באחד האימונים האלה שהיא עשתה לקראת התחרות כדי לנסות להתקבל לקבוצה האולימפית, היא נחתה לא נכון, כמו שקורה הרבה פעמים בהתעמלות קרקע, והרגליים שלה, הקרסוליים שלה, התנגשו אחת בשנייה, והיא קמה ולא הצליחה לדרוך על הקרסול, כאבי תופת.
וואלה, איזה חוסר מזל.
הרבה פעמים מתעמלי קרקע שהם מקצועיים, הם רגילים להיפצע, והם אומרים, טוב, אני אתגבר על זה ואני אמשיך מיד לחזור מה שנקרא על הסוס. והיא ניסתה לחזור לסוס, ניסתה לחזור לעשות את התרגיל ואת הקפיצה, היא לא מצליחה לעמוד על הרגל, כאבי תופת. קוראת להורים שלה שיבואו לאסוף אותה, חוזרת הביתה, ההורים שלה מיד מטפלים בה, הם לא הולכים לעשות צילום רנטגן, נפצעה, כמו שהם נפצעה פעמים רגבות, חשבו אולי נקע את הקרסול או משהו, שמים קרח על הרגל ומרימים את הרגל ומטפלים, אבא שלה היה מאמן איקידו, אז הוא אמר, כי התבאסה, היא אמרה, אני עכשיו לא יכולה כמה ימים להתאמן, זה ידפוק לי תחרות, היא נורא נבהלה מזה, הוא אמר לה, בואי אני אמן אותך מנטלי, הסיקוונס, הסדר של התרגילים שאת צריכה לעשות, הוא ידוע מראש, נכון, את לא יכולה לעשות את זה באופן פיזי, בואי תתחילי לדמיין את זה, שוב ושוב ושוב את הסנריו, את תרגילים אחד אחרי השני בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, איך את עושה את זה ומצליחה את התרגיל הזה. וזה מה שהיא עשתה. היא ככה איזה שבוע במקום להתאמן, עכשיו נבין את זה, שבוע אצל מתאמלים מקצועיים לא להתאמן לפני תחרות, זה יכול להיות מוות, אוקיי? זה יכול להיות ההבדל בין להצליח להיכשל.
כן, זה אתה יוצא בכלל מהמוד הזה, והסיכוי שתצליח להיכנס אליו שוב, עוד פעם, בכושר המתאים, בסטייט אוף מיינד המתאים, בספיריט המתאים, הולך ויורד ככל שהזמן עובר.
נכון, ומעבר לזה, הגוף שלנו, כאילו השמן שזורם לנו בשרירים, הוא משתנה וגם הזיכרון של השריר. היא כל יום בנוסף לטיפול הרגל, למרות שהיא שכבה ולא זזה, רק דמיינה איך היא מצליחה בתחרות הזו, מה הסדר של התרגילים שהיא עושה, איך היא עושה תרגיל אחר תרגיל אחר תרגיל אחר תרגיל, כל תנועה מיקרו תנועה, איך היא מבצעת אותה, איך היא קופצת, איך היא ניגשת, איך היא ניגשת לקורה, איך היא ניגשת לכל דבר כדי שזה יהיה בדיוק מדויק, איך היא נוחתת. שבוע עבר, זמן התחרות הגיע. מה אתה חושב, הייתה או לא הייתה בתחרות?
אני מהסיפור שאת מספרת, אני חושב שהיא הייתה בתחרות.
צודק, הייתה בתחרות, הגיעה להתחרות, התחרתה וניצחה. כלומר, התקבלה לקבוצה האולימפית הזאת.
וואלה.
מדהים. ולמרות שלא התאמנה שבוע. ועדיין הרגישה את הכאב הזה בצורה עמומה יותר, אבל היה שם עדיין משהו שהציק לה, שהפריע לה למהלך האימון שלה. אז אמרו, טוב, כבר הרבה זמן עבר מאז, בואו נבדוק, יכול להיות שזה יותר מנקע בקרסול שעבר. הלכו לעשות צילום רנטגן, מה מסתבר? שבר. יש לנערה הזאת שבר בקרסול.
וואו.
בוא נבין את זה. עם השבר בקרסול הזה, היא ניצחה תחרות של התעמלות קרקע, שהיא
ברמה עשתה אולימפית.
ברמה אולימפית, שהיא התאמנה ועבדה על הקרסול הזה, וקפצה וזינקה ונתרה ונחתה עם שבר בקרסול. עכשיו, אני רוצה שיהיה ברור, אני לא אומרת, תתעלמו מהכאבים שלכם, יש לכם שברים, אל תעשו כלום, אל תבדקו את זה וכו'. יחד עם זאת, בוא נחשוב על זה רגע. לו היא הייתה עושה, אתה יודע, אפילו במקרה, את אותו צילום רנטגן, נגיד הרואים שלו היו לוקחים אותה במקום הבית ולהתאמן ולהגיד לה להתאמן מנטלית על התרגילים, היו אומרים, וואו, נפלת על הקרקע, מה שהרבה פעמים אני עשיתי כשהבת שלנו התאמנה ונפצעה בהתעמלות קרקע, בוא נלך לעשות צילום רנטגן, נראה מה קורה שם. והייתה מגלה, הם היו מגלים, גם היא וגם ההורים שלה, שיש לה שבר.
כנראה שזה היה מחסל את התחרות עוד לפני שזה התחיל.
בדיוק.
תדעת, אמרת שהאבא הוא מאמן איקידו.
נכון.
דיברת על האימון המנטלי, שבמשך שבוע היא בעצם האימון מנטלי, דמיינה את הצעדים. תדעת, אני התאמנתי באיקידו 8 שנים, ומי שהכניס אותי לעולם הזה של האיקידו, זה חבר טוב, שבעצם הוא גם מימן, ועדיין מאמן באיקידו. הוא עושה את זה כבר הרבה שנים, בחור נפלא. לא נזכיר פה את שמו. באותה תקופה, הייתי קרוב אליו, ודיברנו הרבה, וגם זה היה תקופה שהוא היה טס לא מעט, מטעם העבודה, ושאלתי אותו, תגיד, איך אתה שומר על שגרת אימונים בכל זאת? כאילו, אתה טס לא מעט, וזה טיסות של שבוע, שבועיים כל פעם. איך אתה שומר על שגרת אימונים? אז הוא אמר לי משהו שמתחבר מאוד למה שאת אמרת עכשיו. שבעצם הוא מתאמן כל הזמן. הוא בעצם במטוס, הוא עוצם עיניים, וממש מדמיין את התרגיל באייקידו, צעד אחר צעד. עכשיו, מי שקצת התעסק באייקידו, יודע שהדבר אפשרי. מה שאמרת, אבא היה מאמן אייקידו, וזה כנראה משהו שהוא אימן אותה. הוא אימן אותה לדמיין את הצעדים, צעדים לוגיים, כן? את התנועות, את הצעדים אחד אחרי השני, ובעצם להטביע את זה איכשהו, לא יודע איך להגיד, זה בזיכרון של ה... אני אפילו לא יודע איך להגיד איפה זה מוטבע, אבל זה משהו שהגוף שלנו כנראה מצליח להטמיע, ובעצם אחרי זה להשתמש בזה, לשחזר את זה, לעשות את זה.
אז מה שמדהים, ועל זה בעצם עומד להיות הפרק שלנו, זה על אותן אמונות שיש לנו, שמשפיעות בעצם על המציאות שלנו, ומייצרים לנו את המציאות שלנו בסופו של יום. אנחנו בפרק הזה נלך ונבחן את התפיסה שלנו, ואת הכוח האדיר שיש לאותה תפיסה, על התוצאות שלנו, על היכולת שלנו לחיות חיים הרמוניים ומשמעותיים.
אני רק מתחבר רגע, מנסה לחבר את זה לסיפור המאוד מאוד יפה הזה, ואני מנסה להבין שאת אומרת בעצם על האמונות שלנו, מתחבר למה שאמרת, שאם הם היו הולכים לעשות את הצילום לפני, אז בעצם האמונה שלה הייתה שאין לה סיכוי בעצם לגשת לתחרות, ופה בעצם זה שהם לא עשו את הצילום, ומנטלית היא התאמנה, מבלי שהיא תהיה לה איזושהי אמונה מגבילה, בקשר לאיזושהי פגיעה של שבר או משהו כזה, אז זה בעצם...
בדיוק
כך. זה בעצם המהות.
בדיוק כך. Okay. חשוב לי להגיד את זה, זה לא המקרה היחיד. נעשו מחקרים מדהימים, לקחו כל מיני ספורטאים מכל מיני תחומי ספורט, ועשו מחקר לראות מה גרם להם להיות אגדות כפי שהם הפכו, מה שנקרא בדיעבד להיות האגדות האלה. האם הם היו הכי מהירים, האם הם היו הכי טובים, האם הם היו עם כישרון, איזשהו כישרון ייחודי שהוא זה שהוביל אותם. וההפתעה הייתה לגלות שהרבה פעמים הם אפילו היו האנדרדוג. הם היו אלה שהכי פחות ציפו שהם יתקבלו לאותה קבוצה, שהכי פחות ציפו שהם יצליחו בהם, לא היו המנטרים הכי גבוהים, או עם החוותה הכי גדולה או המדויקת. וכשדיברו איתם וראינו אותם ואת המשפחות שלהם, מה היה שם? היו שם שני דברים עיקריים. הדבר הראשון שהיה שם, זה האמונה הפנימית הזו, שהם הולכים לעשות את זה. שזה מה שהם נועדו לעשות בחיים שלהם, וזה מה שהם עומדים לעשות. זה החיים שלהם, הם עומדים להצליח נקודה. לא היה ספק האם הם יצליחו, הייתה שאלה מתי הם יצליחו.
כאילו לא היה בכלל אפשרות אחרת. זה מה שאני רוצה לעשות, וזה מה שאני עומד לעשות, וזה יקרה.
בדיוק. והדבר השני המדהים שהיה פעם אחר פעם, זה שהם סיפרו שהם לא משנה כמה פעמים נפצעו, לא משנה כמה פעמים אמרו להם לא, לא משנה כמה פעמים בחרו אחרים על פניהם, הם בכל רגע פנוי שלהם, גם הלכו והתאמנו פיזי באותו ספורט שהם כל כך אהבו, מבחינתם מישהו, אחד המראיינים אמר לכמה מהם אפילו זו עבודה מאוד מאוד קשה, הוא הסתכל עליו במבט לא מבין בכלל על מה הוא מדבר. אמר, עבודה קשה? לא יודע, בשבילי זה לא הייתה עבודה. כי שאני רק חיכיתי לצאת לקרח ולשחק קוקי קרח, רק חיכיתי להחזיק את הכדורסל ביד שלי. וכשראינו אותם עוד בהמשך, הם סיפרו איך הם לפני השינה, לילה לילה, היו מדמיינים את עצמם משחקים הוקי או גולף או כדורסל, ורואים איך הם עושים את התנועה, איך הם חוסמים את היריב, איך הם קולעים, מצליחים, מייצרים את התנועות האלה, והם עשו את זה בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, ממש סרטטו בדמיונם, ראו בצורה חיה, בדמיונם את המגרש, ואיך הם עושים את התנועות, ואיך הם מגיבים לתנועות נגד. ובעצם הם התאמנו מנטלית, שוב ושוב ושוב כל הזמן. וזה מה שהפך אותם להצלחה מסחררת.
דרך אגב, את רואה, לפעמים אנחנו צופים באמריקה נינג'ה.
נכון.
הגרסה האמריקאית והמאוד מאוד מאוד מקצועית בתחום הזה, וממש רואים הטובים ביותר שהם עומדים מול המכשול, את ממש רואה אותם מדמיינים איך הם עוברים אותם, איך הם עוברים את המכשול, מה הצעד שהם יעשו לכאן, איך הם יזוזו לשם, ואיך הם יעברו אותם, את המכשול. כלומר, הם מראש מתכננים מנטלית את המסלול שהם יעברו, ואיך הם יגיעו לסוף.
נכון. אתה בטח מכיר את האמירה הזאת, כולנו מכירים אותה, נבואה שמגשימה את עצמה.
אפקט פיגמליון, כמו מהסיפור של פיגמליון.
נכון. מה עומד מאחורי הרעיון הזה? הרעיון אומר שאם אנחנו מאמינים במשהו, ואנחנו מאמינים שהוא אמיתי, שזו המציאות שלנו, שזה העולם שלנו, שאין לנו ברירה אחרת או יש לנו ברירה אחרת, זה הרבה מאוד פעמים הופך לאמיתי. רק מהסיבה הפשוטה שאנחנו מאמינים בזה. לדוגמה, ניקח דוגמה של אחד הפחדים שמסתבר שהוא אחד הפחדים הכי גדולים של האנושות.
תני לנחש, לעמוד על במה מול קהל.
בדיוק.
כן.
זה אחד הפחדים שחוצה מגזרים, תרבויות, ממש, מדהים.
את יודעת, יש אנשים שהיו מעדיפים למות ולא לעמוד על במה מול קהל.
בדיוק. ועכשיו, אם אני מפחדת לעמוד מול קהל, אוקיי? וזה נקרא, משהו קרה, נגיד הייתי, לא יודעת מה, בגיל 3 בגן, דיברתי במפגש הזה של הגן, ילדים צחקו, ומאז טק, נעשתה לי אמונה שאני לא טובה בדיבור מול קהל, ונוצר לי חרדה ופחד שיצחקו עליי עוד הפעם מתחושת ההשפלה, מתחושת העלבון, מכל מיני תחושות שעלו באותה נקודה ספציפית, ואני עכשיו מפחדת, כי המוח שלי לא יודע להבחין בין מציאות לדמיון, אז עכשיו אני מפחדת לעמוד עוד הפעם על קהל, כי כל פעם שאני על קהל, המוח שלי מחזיר אותי לאותה חוויה שהייתי בת 3, ואז אני נורא פוחדת מזה. עכשיו, מה קורה בפועל? בגלל שזה נורא מפחיד אותי, ואני נורא חרדה מהדבר הזה, אני נמנעת מלעשות את זה. אני אעשה הכל רק כדי לא לעמוד בסיטואציה כל כך מפחידה הזאת. מה שקורה בפועל זה מה שנקרא שנוצרת אצלנו עקומת למידה שלילית. אני נמנעת, אני נעשית בזה פחות טובה, אני נעשית בזה פחות מיומנת. כשאני נחשפת לזה אני יותר חרדה, אני יותר מפחדת, אני יותר מגמגמת, אני חווה כישלון, אני עוד יותר מחזקת את האמונה הזאת שלי שאני גרועה בדיבור מול קהל, אני עוד יותר נמנעת ועושה את כל כדי להימנע מהדבר הזה. שוב פעם, המיומנות שלי הולכת ומדרדרת, כי מה שאני לא מתאמנת על זה, הוא נעלם, נכון? אם אני לא רצה, אני לא רצה. הגוף שלי לא יגיד, יום בעיר אחד וואלה, אני יכולה להיות עצנית אולימפי. לא יקרה. וזו עקומת למידה שלילית, ובפועל אני הופכת להיות באמת גרועה, והרגע הוכחתי לעצמי את האמונה הזאת שלי, שאני לא יודעת לעמוד מול קהל.
כן, האמת שזה די נכון, כי ככל שאתה נמנע מלעשות משהו שאתה חושש לעשות, כך אתה מצד אחד מקבע את המצב, ועוד יותר מזה, אתה מקבע בעצם את תפיסת העולם שלך לגבי אותה פעולה, ולגבי אותו מצב, ואם יעבור מספיק זמן וזה יהיה ככה, אתה כבר תהיה בטוח שאתה לא טוב בזה, שאין, זה פשוט, זה לא זה, אתה לא יכול לעשות את זה, ואתה גרוע בזה, והתפיסת עולם שלך בעצם יצרה את המציאות שלך בנושא הזה.
בדיוק, ממש ככה. יש עוד סיפור מעניין ששמעתי, שככה אני רוצה להביא אותו לשולחן שלנו היום. זה סיפור על אדם בשם ג'רמי קליפטון. באחר הצהריים אחד ב-2011, הוא גר באטלנטה, ארצות הברית, והחיים שלו היו מורכבים, הוא היה בחור צעיר, הוא עבד כדי להצליח להתפרנס, גם כמורה, גם מורה לגיטרה, וגם מאמן ספורט. באותו יום, הוא איחר לאחת העבודות שלו מאוד מאוד מהיר, תוך כדי שהוא מחכה בסאבווי, הוא שמע איזושהי צעקה, וככה ראה משמאלו, אדם נופל לתוך המסילה של הסאבווי, והוא רץ על האוטומט שלו, הוא רץ להושיט עזרה ולעזור לאותו אדם שנפל לסאבווי, ושעוד רגע ידרס על ידי הסאבווי, והוא שמע צעקה, אל תיגע בו, אל תיגע בו. הסתבר שאותו אדם שנפל, היה ממש ליד המסילה השלישית של הרכבת, שהמשמעות של זה, שזה המסילה הזאת שאם רק נוגעים בה, היא מחשמלת אותך למוות. כשג'רמי שמע את הקריאה הזאת, הוא כבר היה ממש ככה על הפלטפורמה, אבל מעל האדם שנפל, ומתלבט מה לעשות, אם הוא יגע בו, הוא התחשמל, להציל אותו, לא להציל אותו. באותו רגע גם האדם ככה קצת זז, והיד שלו פגעה במסילה, גיצים התעופפו לכל עבר, ג'רמי היה בטוח, די, מי יכול לשרוד דבר כזה? הוא בוודאי מת. הוא לא מת. הוא פקח את העיניים שלו והסתכל על ג'רמי במבט מתחנן של תציל אותי, וג'רמי מתוך אינסטינקט, משך אותו, הושיט את היד ומשך אותו והעלה אותו על הפלטפורמה. כמובן ג'רמי התחשמל באותו רגע, ויחד עם זאת, את אותו אדם הוא הצליח להציל. הקהל כמובן שהיה עד לכל האירוע הזה באותו רגע, מחא כפיים וריה לג'רמי, מישהו אפילו, אתה יודע, עידן הסמארטפונים, הכל מיד מצולם, מישהו צילם את זה, זה הפך להיות כמובן סרטון ויראלי, וג'רמי הפך להיות לגיבור היום, הוא הוזמן לראיונות טלוויזיוניים, הוא הוצג כמושיע, הניצול, אותו הציגו כשיקור חסר תקנה שלא שווה כלום ולא שווה היה להתאמץ אפילו להציל את החיים שלו. ג'רמי, שלא הבין על מה המאומה בכלל, גם לא אהב את איך שהדברים הוצגו, וגם לא הבין, הוא לא הצליח להבין מה מתלהבים כל כך, מה עושים איזה סיפור, הוא לא הרגיש הרואי במיוחד, הוא מבחינתו עשה את המעשה הנכון, ראה אדם במצוקה, והגיש לעזרה ונצלח. ניסה להציל אותו. כל הסיפור הזה, כל האירוע הזה, גרם לו להתחיל לשאול את עצמו, למה התפיסה שלו לסיטואציה כל כך שונה ביחס לתגובות הסביבה? זה לא עשה רק את זה, זה עשה יותר מזה, זה גרם לו לשנות כיוון בחיים שלו, וללכת ללמוד פסיכולוגיה מתוך התמקדות במחקר, במה גורם לאנשים לתפיסות עולם שונות, ואיך זה משפיע על החיים שלהם.
זה מעניין כי, שימי לב, הוא היה בטוח שהוא עשה את הדבר הכי טבעי בעולם, לעזור לבן אדם. מצד שני, שאת בוחנת את הסיטואציה בצורה קרה, את אומרת, וואלה, בן אדם פשיט יד למישהו בוודאות שהוא עומד להתחשמל. עזרת למישהו בידיעה שאתה כנראה הולך למות, ולא בטוח שאתה צריך לעזור לו, ולא בטוח שאתה תצא מזה, ועדיין הוא עשה את זה. כשאני בוחנת את המקרה הזה שאת מספרת, אז מה שלי עולה, זה שבעצם לאנשים שונים יש תגובות שונות לאותה סיטואציה. כלומר, נכון. יש אנשים שמבחינתם זה הדבר הכי ברור שהם צריכים, שזה מה שהם עומדים לעשות, זה מה שהם צריכים לעשות. זה קצת כמו בן אדם שרץ מול מטר של כדורים במלחמה, רק בשביל לעזור לחבר, ללוחם אחר, משהו כזה. ויש אנשים שבעצם יגיבו בצורה אחרת, והם אפילו איזה סוג של היגיון קר, והם יגידו, רגע, א', אני מסוכן, זה מסוכן כאן, אני עלול להתחשמל. ב', מה הסיכוי בכלל שאני אצליח? לא הגיוני בכלל שאני אעשה את הצעד הזה.
אז אני רוצה לעצור אותך פה. היגיון קר זו כבר תפיסה אימונית. זה איך אני מאמין מה זה היגיון קר. האמת היא ש... והוכיחו את זה כבר, מי שלא מכיר יכול ללכת לקרוא את הספר של דן אריאלי, לא רציונלי ולא במקרה. הדבר האחרון שפועל אצלנו זה היגיון הקר. אנחנו לא מונעים לפעולות מתוך היגיון קר. אנחנו מונעים לפעולות מתוך האמונות שלנו, מתוך הרגשות שלנו, מתוך מה שאנחנו חושבים שנכון ולא נכון לעשות. אתה יודע, אחד המחקרים המדהימים בתחום, אני חושבת, היה של הפסיכולוג לירוס. הוא רצה לדעת, גם כן, איך יכול להיות ששתי קבוצות של אנשים עם אמונות מאוד שונות מגיבות בדיוק לאותו אירוע. כשהם נחשפים בדיוק לאותו אירוע, מה התגובה של זה למול מה התגובה של זה. והוא לקח את השתי קבוצות הכי מקוטבות, אני חושבת, היום בעולם, קבוצה פרו-ישראלית מול קבוצה פרו-פלסטינאית, והוא הראה להם בדיוק את אותה כתבה. את אותו סיקור, ושאל אותם לתגובתם מה הם אומרים על הכתבה, מה דעתם על הכתבה, את מי, בעד מי הכתבה, את מי מעלה על הנס את הכתבה. הפרו-ישראלים אמרו שהחדשות ציירו את ישראל בצורה גרועה והסיקור לא היה הוגן. הפרו-הפלסטינים אמרו שהסיקור הציג את הפלסטינים באור גרוע במיוחד ובצורה לא הגונה והוגנת. איך יכול להיות?
מה שאת אומרת זה שכל אדם, מה שאת מציגה לו, עובר דרך איזשהם פילטרים שלו, שבעצם יוצרים פרשנות של המציאות, ולמרות שאת ואני יכולים לראות או להיחשף לאותו דבר בדיוק, כתבה, סרט, שיר, סיפור, מקרה, אירוע, את תחווי אותו בצורה מסוימת, ואני אחווה אותו בצורה אחרת, ונגיע גם מסקנות שונות
בדיוק.
לגבי אותו אירוע.
בדיוק. רוס קרא לזה אפקט התקשורת העוינת. בוא נחשוב על זה רגע, זה הגיוני. אם אני רואה את העולם בשחור, ואתה רואה את העולם בלבן, והגיע איזה אדם שלישי, יסתכל על העולם הזה ששנינו מסתכלים עליו, ויגיד, יש כאן איזה סוג של אפור. זה קצת לבן וקצת שחור. גם אתה וגם אני נרגיש לא מסופקים.
וואלה.
נכון? עכשיו, רוס לא הסתפק במחקר הזה, הוא עשה עוד הרבה ניסיונות כדי להראות איך אנשים עם נקודות מבט שונות ממש רואים עולם אחר, הם מבינים, מה זה מבינים? הם ראו בעיניים שלהם, שמעו באוזניים שלהם, משהו אחר לגמרי ממה שמישהו אחר נמצא לידם. והוא טבע את המונח הזה שקוראים לו טעות היחוס הבסיסית. כלומר, האשליה של האובייקטיביות. מה זה אומר? בדיוק מה שאמרת לפני רגע. כשיש לאדם איזושהי תחושה שמה שהוא תופס מבחינת החושים שלו, זו המציאות ולכן זו האמת.
אומרת שכולנו נגועים בעצם בדבר הזה, בעצם מעצם היותנו, מעצם זה שהגענו לנקודה מסוימת בחיים והיו לנו חוויות מסוימות וניסיונות מסוימים וחינוך מסוים וסביבה מסוימת, מעצם זה את אומרת אנחנו כבר נגועים במה שקראת לו טעות היחוס הבסיסית, ותמיד נפרש סיטואציות בהתאם לפרשנות שלנו.
בדיוק.
כלומר זה לא, זה משהו שנרכש עם הזמן בעצם.
נכון. ב-NLP אנחנו קוראים לזה מפת העולם שלנו. זאת אומרת, אין לנו דרך אחרת לקלוט את העולם חוץ מעל ידי חמשת החושים שלנו. אנחנו קולטים את העולם ובתוכנו יש מסננים מסוימים שמסננים את הקליטה הזאת, ולכן באותה שנייה, בדיוק כשקלטנו את זה, זה הפך להיות ממציאות אובייקטיבית למציאות סובייקטיבית. ההדשה דרכה הסתכלנו על הסיטואציה הזאת, הפכה את זה למציאות סובייקטיבית. עכשיו, הנטייה הטבעית שלנו, הטבעית, היא לחשוב שנקודת המבט שלנו, הדרך שבה אנחנו תופסים את הדברים, היא האמת. היא אובייקטיבית. זה באמת מה שעכשיו קורה פה, כי מה זאת אומרת? אני רואה את זה. אני שומעת את זה. נכון? איך אנחנו אומרים? הילד התחצף אליי. אנחנו שמענו שהוא התחצף אליי. או שהבן זוג שלי או הבוס שלי בעבודה לא כיבד אותי, הוא ירד עליי. אני שמעתי את זה במאוזניי. אין לזה אפשרות אחרת. לא יכולה להיות לזה פרשנות אחרת, חוץ מאותה פרשנות שעכשיו עשו לי משהו. עשו לי איזשהו עוול. וזה מה שמייצר לנו, כמובן עימותים בינלאומיים, אבל עזוב את העימותים הבינלאומיים. זה מייצר לנו את הוויכוחים, את המריבות, את העימותים האישיים שלנו.
האמת היא שאת צודקת, כי הרבה פעמים, תחשבי על זה, שאנשים מתווכחים. מה שקורה בפועל זה שאנשים לא מצליחים לשכנע את הצד השני בצדקת דרכם, או לשנות את דעתו, או לא משנה מה, אלא פשוט מה שקורה זה שכל אחד בטוח שהוא צודק, כל אחד מתחפר עוד יותר בבונקר שלו, כי הוא בטוח שהוא זה שרואה את העובדות נכון, וזאת האמת היחידה ואין בלתה. וזאת גם הסיבה שבעצם ויכוחים בסופו של דבר לא מסתיימים בשכנוע של צד אחד את הצד השני, אלא להפך, ההתחפרות היא יותר עמוקה, וכל אחד בטוח עוד יותר שהצד השני לא מבין וטועה.
נכון. אנחנו תמיד בטוחים, בגלל שלנו זה כל כך ברור שזאת האמת וזו האמת המוחלטת והמלאה ואין אחרת, אנחנו בטוחים שאם רק נידע אותו בטעות שלו, שאם רק נלמד אותו משהו אחר, שרק אם ניתן לו את כל העובדות והנתונים, יהיה לו אוריקה. ויגיד, בוודאי, איך לא ראיתי את זה קודם, וישנה את הצד שלו ואת הדעה שלו. בינינו, מהחיים, כמה פעמים זה קורה?
כמעט אף פעם לא.
נכון. אנחנו מכירים הרבה פעמים את הסיטואציה הזאת שאנחנו יושב איזה זוג מבוגר באיזשהו חדר עם מזגן, ואחד אומר, חדר פה קפוא, ממש כך, חייבים להעלות את הטמפרטורה. והשני אומר, מה פתאום? זה בדיוק מה שצריך להיות, החדר בדיוק בטמפרטורה המתאימה. עכשיו נוצר ויכוח, חדר קר, חדר חם, נדליק מזגן, נסגור מזגן, נעלה את הטמפרטורה, לא נעלה את הטמפרטורה. בסוף, בדרך כלל, צד אחד מסכים להתפשר. הוא מסכים, לדוגמה, הצד שהסכים להתפשר, לצורך הדוגמה שלנו, זה של אומר שהטמפרטורה מצוינת, והוא מסכים להעלות את הטמפרטורה. מבחינתו, זה לא שעכשיו החדר באמת הפך להיות קר, אלא הוא יושב בחדר רותח מחום סובל, מחק את עצמו בשביל הצד השני שחושב שהטמפרטורה הייתה קרה מדי, והוא יושב, מכריחים אותו לשבת בחדר חם, ובעצם הבן זוג, הבת זוג שלו, משהו איתם לא בסדר, משהו במד טמפרטורה שלו לא תקין. מכיר את זה, נכון?
כן, רואים את זה הרבה בהבדלים בין גברים לנשים, הרבה פעמים לאישה יותר קר, לגבר יותר חם. מצטער שזה חלוקה שהיא לא תמיד נכונה, אבל זה הרבה פעמים ככה. אישה מבקשת בוא נעלה את הטמפרטורה, אתה אומר וואלה חם פה, אבל שהוא לשמור על שלום בית וזוגיות טובה, אתה מסכים להתפשר, ואז חם לך, באמת חם לך, ואתה לא מבין איך יכול להיות שקר פה.
בדיוק, לא קר פה. בדיוק, מבחינתך המציאות האובייקטיבית שלא קר פה. כמו שמבחינתה המציאות האובייקטיבית שקר היה קודם.
כן, אבל פה אני חושב שזה קצת שונה, כי פה אנחנו מדברים ממש, זה לא דווקא הפרשנות שלנו לסיטואציה, פה את ממש מרגישה את זה בחושים, חם לך פיזית או קר לך פיזית.
הכל אנחנו מרגישים בחושים, אני גם שומעת את הכתבה בחושים שלי, בחוש השמיעה שלי, או את הילד שלי מתחצף אליי, אני שומעת את זה באוזן שלי, אני רואה את הבעת הפנים שלו, את תנועות הגוף שלו, ואני רואה את זה. זה בחושים שלי, זה על אמת, זה אותו הדבר, ממש אותו הדבר. תקשיב, הקומיקאי, אני מאוד אוהבת את הסיפור הזה, הקומיקאי ג'ורג' קרלין היה סטנדאפיסט, והוא מאוד אהב לספר את הבדיחה הזאת במופעים שלו, והוא סיפר, היה אומר, האם אי פעם שמת לב שכשאתה נוהג, כל מי שנוהג יותר לאט ממך הוא אידיוט, וכל מי שנוהג מהר ממך הוא משוגע?
ברור, מי שנוהג באופן שונה ממני לא ראוי בכלל לנהוג, והאמת לא מבין בכלל איך הוא קיבל רישיון נהיגה.
בדיוק, וזו רק תפיסה, נכון?
תפיסה לגמרי.
אחד המחקרים המעניינים דווקא על מתמודדי די נפש היה אהרון בק. הוא חקר את כל הספקטרום של מתמודדי נפש והתמקד בעיקר באנשים שחווים דיכאון, דיכאון מה שנקרא דיכאון מג'ורי. הוא שם לב מה שהיה מוכר שנים כבר בתחום התמודדות הנפש, שאנשים שסובלים מדיכאון מצהירים כל מיני הצהרות כמו אני חסר ערך, הבוס שלי שונא אותי, אשתי חושבת שאני לא טוב בשום דבר, מין הצרות כאלה. ותמיד חשבו שהצרות האלה הם הסימפטומים של הדיכאון. והוא בא ואמר שהצרות הקיצוניות האלה והפשוטות האלה הן לא בהכרח הסימפטומים, הן הסיבות לדיכאון.
את בעצם אומרת שהטענה זה שעצם ההצהרה שאותם אנשים מצהירים, זה בעצם הסיבה לדיכאון ולא התוצר של הדיכאון? כי הרי אם זה היה כזה פשוט, אז בוא נצהיר כל היום שאנחנו שמחים ומאושרים, נדקלם לעצמנו מנטרה שהכל יפה וטוב וורוד, ונהיה שמחים ומאושרים. נשמע, וואלה, פתרון הקסם.
זהו. אז כמעט, כי זאת הנקודה. האמונה הפנימית שלי מייצרת לי את התוצאות בחיים שלי, ורוב האמונות האלה שלנו הן בכלל לא מודעות. אמונה פנימית, אמונה, מה שהם קראו לזה אמונה ראשונית, זה אחד הדברים שיותר מאתגרים לשנות. בוודאי אי אפשר לשנות אותו רק על אותו היגיון חסר היגיון שדיברנו עליו קודם. אנחנו חושבים שאנחנו רואים את העולם כמו שהוא, אבל מה שבאמת קורה זה שהאמונות שלנו מוצבות, אם זה על ידי הניסיון של שלנו, אם זה לידי התרבות שלנו, אם זה לידי דברים שאמרו לנו במה אנחנו טובים ובמה אנחנו לא טובים. והם אלה שמעצבות את העולם שאנחנו רואים.
בעצם חוזרת לנקודה שאומרת שכל דבר שאנחנו חווים עובר דרך אותו מסנן, דרך אותו פילטר שיש לנו, ומקבל את הפרשנות שלנו לגבי אותו הדבר, וזאת הופכת להיות האמת מבחינתנו.
בדיוק. בעצם אנחנו כל כך בטוחים שזו האמת ושהניסיון שלנו, ניסיון החיים שלנו קבע את החיים שלנו וקבע את המציאות שלנו, וזו הדרך שאנחנו לא עוצרים לרגע לשאול, יכול להיות שיש לי איזושהי אמונה שהיא זו שמעצבת לי את הניסיון החיים שלי ככה, שהיא זו שגורמת לי לראות את הדברים ולחוות את הדברים בצורה הזאת. תראה, בוא ניקח רגע דוגמה מהחיים שלנו. נגיד שהבוס שלי, אני מאמינה שהבוס שלי לא אוהב אותי, מה זה לא אוהב אותי? לא סובל אותי. ועכשיו אני מקבלת ממנו איזה מלי מסר שמזכיר לי את הדדליין הקרוב. אותה אמונה שלי שהבוס שלי לא סובל אותי יכולה לדחוף אותי להאמין ולהבין את המייל הזה כהערה ביקורתית במקום איזו תזכורת פשוטה של הדדליין.
זה די הגיוני. אם את חושבת שהבוס שלך לא מחבב אותך, או אפילו יותר מזה לא סובל אותך, אז כל הערה שאת מקבלת ממנו את מפרשת אותה בתור משהו שלילי, אפילו משהו שמסכן את המשך העבודה שלך, כי הוא לא סובל אותך, וכל הזדמנות זה משהו שהוא בעצם מצבור נקודות שליליות, ובסוף וואלה לא תהיה פה יותר.
נכון, זה לא רק מסכן את המשך העבודה שלי. אדם כזה יכול להרגיש שמתנכלים לו באופן אישי, ומכאן כל מילה שתאמר לו, אפילו אם זה יהיה ניסיון להחמיא לו, הוא אפילו לא ישמע אותה, הוא לא יבין אותה כמחמאה, אלא הוא יראה ויבין אותה כביקורת.
זה שוב פרשנות של אותו אדם לגבי המסרים שמועברים אליו. שוב, עובר דרך הפילטר שלו, במקרה הזה שהבוס שלו לא סובל אותו, אז בעצם הכל עובר את הפרשנות הזאת, וכבר מתחיל להרגיש את לימנו.
בדיוק. בק בעצם בדק ומצא שהאמונות שלנו גורמות לנו להבין את העולם באור מסוים, כמו שאמרתי מקודם, בעדשות מסוימות. וכשאנחנו משנים את האמונות האלה, אז זה גם באופן אוטומטי משנה את הדרך שבה אנחנו חווים את העולם סביבנו.
רגע, שנייה, לא ברור. האמונות האלה שאת עכשיו אומרת, זה בעצם אותו פילטר, אותו מסנן שגורם לנו לעשות את הפרשנות האישית שלנו על הסיטואציה, על האירוע.
נכון.
מה פירוש לשנות את זה? זה משהו שגדלנו אליו עם התרבות, החינוך, נכון. ניסיונות שלנו. זה לא שאת בעצם משנה מתג ומחר האמונות שלך אחרות.
נכון מאוד. יחד עם זאת, יש לנו גם את הזכות, שאנחנו לא הרבה פעמים יודעים את זה, וגם את האפשרות לשנות את האמונות שלנו. אני רוצה לתת לך ככה סיפור אמיתי מהחיים שלי. אני גדלתי עם הידיעה הזאת שאני גרועה במתמטיקה. זאת הייתה האמונה שלי על עצמי, שאני ומתמטיקה, אני ומספרים, לא חברים. סיימתי את התיכון, אחרי התיכון רציתי להתקבל ללימודים אקדמיים, ידעתי שאני צריכה לשפר את הציון במתמטיקה, הלכתי ולמדתי מתמטיקה במשך 3 חודשים. והמורה שלי למתמטיקה אמר לי, אילנית, אני רוצה שתקשי ל4 יחידות. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, השתגעת? מה, את רוצה שאני אקשל? מה לי ולמתמטיקה? מה פתאום 4 יחידות? אם אני אעבור, יהיה לי ציון עובר ב3 יחידות? אני אומרת, תודה רבה, אני רק ל3 יחידות. הוא אמר לי, אילנית, מה פתאום? תשימי לב, את ממזמן לא עושה תרגילים של 3 יחידות, אני נותן לך תרגילים של 4 יחידות, ואת פותרת את זה בלי בעיה. אמרתי לו, אין מצב, תקשיב, זה לא יעזור לך, אני לא מסוגלת לעשות 4 יחידות, ובאמת, בסוף ניגשתי ל3 יחידות, וגם כשקיבלתי את הציון 199 ליתר דיוק, הופתעתי מזה שהצלחתי לעבור את הבחינה, זה היה אושר גדול בשבילי. וזה לא עזר כמה פעמים שהוא אמר לי, זה לא עזר שהוא הראה לי, הנה, תפתחי את הספר, תסתכלי, זה הספר של 4 יחידות, זה תרגילים של 3 יחידות. אני לא נותן לך מאלה, אני נותן לך רק מאלה, זה לא שינה.
זה דוגמה מצוינת, כי בסופו של דבר, זה לא משנה כמה תרגילים הצלחת לפתור בהצלחה. התרגיל הראשון שנתקלת בו, שהיה קצת מאתגר או קצת קשה, בעצם הציף מיד שוב את האמונה שאת לא טובה במתמטיקה, שלא תצליחי, שאין לך סיכוי, ובעצם זה בעצם קצת חוסם את אופק היכולות. אבל המציאות מראה שבסופו של דבר כן הצלחת לפתור, וכן עברת את המבחן בציון המקסימלי, כאילו 199, זה רק האמונה שלך או הפרשנות שלך לגבי היכולות שלך בתחום הזה של מתמטיקה.
נכון. עכשיו אנחנו רואים את זה, אתה יודע, בחיים אנחנו פוגשים את זה בהמון מקומות. תחשוב על אנשים כבדי משקל, שהם ירדו הרבה במשקל שלהם, הם עדיין הולכים וקונים בגדים רחבים, גדולים לפעמים פי כמה וכמה מעמידות שלהם, כי הם, מה שהם רואים במראה זה תעני השמן שלהם. והם כל הזמן פוחדים שאותו אני שמן יתפרץ החוצה ויחזור לנהל אותם. אנחנו רואים את זה באנשים שלא מוצאים זוגיות, והם בטוחים שהם, שקצת בודקים איתם, שאני בקליניקה שלי בודקת עם נשים שמחפשות זוגיות, מה? הרי זה לא יהיה, אם יוצא זוגיות זה לא בעיה, אני אתפוס את הבחור הראשון שאני מכירה, והנה יש לי זוגיות. אבל זה לא האישו. הם היו במוחות יחסים, וכל מערכת יחסים לא הייתה מספיק טובה עבורן. וכשקצת בודקים איתן לעומק מה יושב בבסיס, פעמים רבות מגלים כל מיני אמונות, או שאני לא ראויה לזוגיות טובה, או לפעמים מגלים אפילו את האמונה הזאת שזוגיות זו כלא. ואם אני אכנס לזוגיות, אני כבר לא אוכל, אני לא חופשייה, אני לא אוכל לעשות מה שאני רוצה, אני לא אוכל להיות ספונטנית, או איך אני יודעת שזה הדבר בשבילי, תמיד יש שם משהו אולי יותר טוב. כל מיני אמונות כאלה שבפועל, מה שאני מייצרתי, שוב, לא בצורה מכוונת, לא בצורה מודעת, מה שזה מייצר לי, זה שאני לא מצליחה למצוא זוגיות.
אנחנו חוזרים שוב לנקודה. האמונה הזאת בעצם יוצרת את תפיסת המציאות שלך, ומכאן את המציאות בפועל. איך משנים את זה? הרי עוד פעם, זה לא מזיזה מתג והאמונות משתנות.
נכון. אז הדרך היעילה ביותר היא קודם כל על ידי ההבנה הזאת שזו לא האמת. המוכנות שלי להסכים שמה שאני עכשיו קולטת בחושים שלי, מה שאני עכשיו חושבת, מה שאני רגילה להתנהג, מה שאני רגילה לענות, זה לא האמת. זו רק איזושהי פרשנות שעברה דרך המסננים שלי. ולכן בוודאי ישנן אפשרויות נוספות לחוויה הזאת שלי, לאיך לקרוא את מה שאני מבינה מהאירוע הזה. אנחנו קוראים לזה פריסת מניפת האפשרויות לגבי מה שאני חושבת בכלל שזו האמת שלי. כשאנחנו קולטים בחושים שלנו את העולם, ואמרנו, זו הדרך היחידה שיש לנו, ואנחנו מוכנים להבין שזה לא אמת אובייקטיבית, אלא זו אמת סובייקטיבית שלי. כבר מעצם העובדה שאני מוכנה לקבל את זה, שזו אמת סובייקטיבית, מתחיל אצלנו איזשהו שינוי. וכשאנחנו מוסיפים על ההסכמה הזאת, על המוכנות הזאת, שאלות, איזו עוד פרשנות נוספת יכולה להיות לסיטואציה הזאת? אם היה אדם אחר במקומי, מה הוא היה יכול לראות בה? סיטואציה הזאת, זה מתחיל לייצר איזשהו שינוי אצלי, הרגשות שלי כלפי אותה סיטואציה מתחלפים, אני מתחילה לשנות את העדשות שדרכן אני רואה את העולם, וזה מתחיל לפתוח בפניי פתח חדש.
את בעצם אומרת שהצד הראשון בשביל לצאת מהכלא הזה של הפרשנות דרך האמונות, שמן הסתם תמיד, תמיד אנחנו נפרש את המציאות דרך האמונות שלנו, זה בעצם להיות פתוח להבנה שברגע שאני שרואה מציאות מסוימת מסוימת, או אירוע מסוים, בעצם לשאול את עצמי, האם הדרך שבה אני חווה או מפרש את האירוע, האם זאת הפרשנות היחידה, או שיכולות להיות מספר פרשנויות אחרות נוספות, שאנשים אחרים אולי יוכלו לפרש, ומכאן בעצם יש אופק אפשרויות, ולא אמת אחת כפי שאני רואה אותה. אני צודק?
כן, אתה צודק, ואתה זוכר את ג'רמי מהרכבת? זוכר שאמרנו שהוא הלך ללמוד פסיכולוגיה, והתמקד בנושא הזה של האמונות? הוא רצה לבדוק איזה אמונות מסתובבות בעולם, איך אנחנו מפרשים את זה, והוא מצא שרוב האנשים מחלקים את העולם לעולם הוגן ולא הוגן. יש איזשהו רעיון כבר מ-1880 שאתה מקבל את מה שמגיע לך ומגיע לך מה שאתה מקבל. אתה בטח מכיר את התפיסה הזאת.
אכן, מופיע בכל הסרטים האמריקאים.
נכון, זה לא רק באמריקאים, מחלחל לנו בתרבות באופן כללי. ומה שהוא גילה זה שהפעולות שלנו הן מאוד פשוטות. אם אנחנו תופסים שהעולם הוא מקום צודק, אז אנחנו פועלים בדרך מסוימת שתוכיח לנו את זה. לדוגמה, אם העולם מקום צודק, אז אני אעבוד מאוד 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 קשה, כי איכשהו אני יתוגמל על זה, זה יחזור אליי, אני אקבל את זה בחזרה, נכון?
נכון.
אותו הדבר זה יכול להיות, אם העולם צודק, לא משתלם לי להיות נבזי, רע, לא מתחשב, כי זה יחזור אליי כמו בומרנג. ולכן אם אני רק אהיה נחמד, העולם יחזיר אליי באותה מטבע. החסרונות של התפיסה הזאת זה שכשאנחנו בתפיסה הזאת, אנחנו נוטים להאשים את הקורבנות. מה המשמעות של זה? אם העולם הוא מקום הוגן ואתה עני, אז כנראה אתה עצלן. אם אתה חולה, כנראה לא נזהרת ולא שמרת על עצמך.
תראי, זה מאוד טבעי לאנשים לקשר בין סיבה לתוצאה. כבני אדם, אנחנו מחפשים את הלוגיקה ואת ההיגיון, ונוטים לחבר בין סיבה לתוצאה, למרות שהרבה פעמים הקשר הזה רופף מאוד, והוא רק פרשנות שלנו. עכשיו, צריך לזכור שבן אדם עני הוא לאו דווקא בן אדם עצלן. יכול להיות שנסיבות החיים הביאו אותו בנקודה מסוימת לאבד את ההון שלו, ועכשיו בנקודה הזאת הוא אני.
נכון.
אבל זה בכלל לא אומר שהוא עצלן, כאילו קשה מאוד, כשחושבים על זה בעצם, לאור השיחה שלנו, בעצם קשה מאוד להניח שבן אדם עני הוא בן אדם עצלן.
נכון.
אנחנו לא יודעים מה הרקע.
בדיוק.
אנחנו לא יודעים מה הנסיבות. זה רק הפרשנות הראשונית שלנו שבאה שוב מהאמונות שלנו באותו רגע.
שבאה מהאמונה הזאת שלנו ישנה, תחשוב, מ-1880, כן, ישנה מאוד, שהלכו ואתה יודע, העמיקו, חרשו, עשו בחריש עמוק לתוכנו, שהעולם צודק. וזה מייצר לנו גם את אותה האשמת הקורבן בקרב נפגעות ונפגעי מין, כי ההנחה היא שהעולם נוטה להיות מגום, שבו אתה מקבל את מה שמגיע לך. ובעצם אין לנו מושג שנקודת המבט שלנו לגבי נימוס, עבודה קשה, מערכת המשפט, מושפעת על ידי אותן אמונות שהבאנו איתנו מהבית, מה שנקרא, לגבי הנושאים שנמצאים עכשיו על הפרק.
יש לנו מושג אם בעצם את הופכת להיות מודעת לזה. אם אנחנו הופכים להיות מודעים לזה שהאמונות שלנו יוצרות את הפרשנות שלנו לגבי הסיטואציות, אז יש לנו מושג. פשוט בטבע, בבסיס, אנחנו צריכים, זה נורא קשה לנו כל הזמן להיות מודעים לזה.
נכון, אז הדבר הראשון, כמו שאמרתי, זה להיות בכלל מודעים לזה שזה רק פרשנות, שזה לא האמת, שזה לא מה שקורה כרגע, זה לא אובייקטיביות, זה איזושהי סובייקטיביות שלי. ואתה יודע, ג'רמי לקח, באחד המחקרים שלו הוא רצה לבדוק ולחלק, לראות האם אפשר לראות עוד, אנחנו מסתכלים בעוד עדשות. והוא מצא, אחרי בחינה מאוד מאוד מדוקדקת במשך 18 חודשים, קודם כל הוא מצא שאין אמונות חדשות, שהאמונות שיש לנו מאז ומתמיד הן אותן אמונות מאז ומתמיד, והן חוזרות על עצמן שוב ושוב, מדתות קדומות קדומות וכתבים ישנים ועד ביטויים של היום שנמצאים. והאמונות האלה, הוא קרא לזה אמונות ראשוניות, והאמונות האלה לדוגמה, שהאמונה שהעולם בטוח מול האמונה שהעולם מסוכן, עוד אמונה זה שהאמונה שהעולם מעניין לעומת האמונה שהוא משעמם, האמונה שהעולם מלא ביופי ועניין ומשמעות מול עולם ריקני, משעמם, מכועה, חסר פואנטה. ולא רק זה שיש לנו את השלוש קטגוריות האלה של אמונות, אלא שהוא גילה שבתוך הקטגוריות האלה יש איזשהו הקשר. כלומר, אם אני נוטה לראות את העולם בטוח, אז אני גם אתה לראות אותו כמעניין ומלא ביופי. וההפך, הכל מתחיל בשאלה, האם אנחנו מאמינים שהעולם הזה ראוי לחיות בו? האם זו פריבילגיה או כללה? האם העולם הזה בטוח או לא בטוח? אם אתה רואה את העולם כמרתק, אתה נראה גם תהיה יותר סקרן ותהיה מוכן יותר לקחת חלק במשחק של החיים.
תגידי רגע, שאני חושב על זה, ואני מתייחס לרגע לאמונות הבסיסיות האלה. אז אם בן אדם חושב או מאמין בעצם שהעולם הוא מסוכן, זה יגרום לו לעשות צעדים ולפעול כך שהוא יהיה זהיר יותר, והוא יגן על עצמו. זאת בניגוד למי שחושב שהעולם בטוח, ואז לא יעשה את הצעדים האלה. נכון? הרי בעצם האמונות שלנו גורמות לנו לפעול בצורה מסוימת. אז אלה שפועלים בעצם להיות זהירים יותר, הם באמת מצליחים להימנע מלהיפגע?
שאלה מעניינת. גם ג'רמי רצה לבדוק את זה. הוא הלך ולקח במיוחד משפחות. הוא בדק מה האמונות שבמשפחות האבא והאימא נוטים להעביר הלאה לילדים שלהם. והוא מצא שהרבה משפחות רוצים בצורה מודעת ללמד את הילדים שלהם שהעולם מסוכן. בדיוק מהסיבות שאמרת, כי אם אני אלמד את הילד שלי שהעולם מסוכן, אז סביר להניח שהוא יהיה ערני יותר, הוא יהיה פחות ייפול לכל מיני סכנות, הוא יהיה פחות מועד לפורענות, הוא יהיה יותר מודע לעולם שסביבו וישמור על עצמו יותר. מה שמדהים היה שהתוצאות היו שכמעט ואין הוכחות לכך שהאמונה שהעולם מסוכן ורע מובילה לחיים טובים או אפילו להיקלע לפחות סכנות. האמת היא שאנשים המצליחים, הבריאים, אלה שחיים חיים טובים ובריאים, אתה יודע, למרחקים מה שנקרא, לגילאים מאוד מאוחרים, הם לא אלה שנוטים לראות את העולם כמקום מסוכן. להפך, הם רואים את העולם כמקום בטוח. שוב, העדשות דרכן אנחנו רואים את העולם, משנות את העולם שאנחנו רואים.
תראי, זה ממש מעניין. בעצם, נשאלת השאלה, האם אפשר להסיק שיש אמונות מסוימות שיאפשרו לנו לחיות חיים מלאים ומשמעותיים? בכלל, יש דרך לשנות את העדשות האלה שדרכן אנחנו, אני, את, כל אחד, רואה את העולם, ובמיוחד אלה שרואים את העולם יותר שחור, לעדשות ורודות?
האמת היא שכן. הדבר המפתיע ביותר זה שעולה במחקרים שאנשים עשירים, ואנחנו מכירים את זה, נכון? שאנשים עשירים לא בהכרח רואים את העולם כמלא בשפע. ולא משנה כמה כסף יש להם בבנק, הם ממשיכים להעביד את עצמם למוות כדי לייצר יותר ויותר. ואנשים עניים לא בהכרח רואים את העולם כמלא בסבל ומחסור. ואותו הדבר, אגב, הוכח לגבי אנשים שגרים, לדוגמה, במקומות שנחשבים עם אחוזי פשיעה גבוהים יותר, הם לא בהכרח רואים את העולם כמסוכן יותר, או אפילו את השכונה שלהם כשכונה מסוכנת יותר. מגפת הקורונה הראתה לנו את זה מאוד יפה. אנשים שכבר חשבו שהעולם מסוכן, ראו את הקורונה כהוכחה לזה שהעולם מסוכן. ולעומת זאת, אנשים שלפני זה לא חשבו שהעולם מסוכן, אלא חשבו שהעולם בטוח, לא ראו בעקבות הקורונה שום השפעה על האמונה הזאת שהעולם באמת יותר מסוכן. ואם אנחנו לא נעדכן את האמונות שלנו לאמונות שיותר משרתות אותנו, לא נצליח לראות את השיפור ואת הטוב. הדרך שבה המוח שלנו מובן זה שמה שאנחנו מביאים למרכז תשומת הלב שלנו, מזה אנחנו מזמנים לנו, אנחנו מושכים אלינו יותר. תחשוב כמה זה הגיוני. אני מאוד אוהבת לתת את הדוגמה הזאת. עד שאנחנו לא חושבות על ההיריון כנשים, אנחנו בקושי רואות נשים בהיריון. אנחנו רואים את זה בצורה סטטיסטית. בסביבה שלנו יש יותר לא הריוניות, אנחנו נראה יותר הריוניות. אבל פתאום כשאנחנו רק חושבות על ההיריון, אפילו עוד לא בהיריון, רק חושבות על ההיריון, פתאום כל הסביבה שלנו גם כן בהיריון. עכשיו, בוא, הסטטיסטיקה לא השתנתה, נכון? אותו הדבר לגבי, נגיד, מכונית. אנחנו רוצים איזושהי מכונית עם איזה צבע מסוים שבקושי רואים אותה על הכביש. מהרגע שהחלטנו שזאת המכונית שאנחנו רוצים, פתאום אנחנו רואים את הצבע הזה ואת המכונית הזו בכל מקום שאנחנו מפנים אליו את העיניים, נכון?
לגמרי.
זה מה שהמוח שלנו יודע לעשות. אנחנו יודעים לראות יותר מה שאנחנו מתמקדים בו ושמים לנו בפוקוס, והוא משמיט לנו מידע שכאילו לא רלוונטי עבורנו.
אז רגע, אני חוזר שוב לשאלה. איך אנחנו משנים את האמונות הבסיסיות שלנו כך שיהיה לנו יותר טוב? שנפרש את העולם בצורה שהיא יותר טובה לנו.
אז יש כמה פעולות. הפעולה הראשונה, כמו שאמרתי עד עכשיו, זו ההבנה הזאת, קודם כל ההבנה הזאת, וההסכמה לקבל שמה שאני כרגע חווה הוא לא אמת. זו רק פרשנות שלי, דרך המסננים שלי, בעולם הסובייקטיבי שלי, ואני רוצה להתחיל לפרוס בפניי את מניפת האפשרויות. מה עוד יכול להיות פה? דבר שני, יש פעולות פשוטות, יומיומיות, שעוזרות לנו לשנות את העדשות שדרכם אנחנו רגילים להסתכל על העולם. ממש פעולות שיוצרות לנו קשרים חדשים במוח, ומתרגלות אותנו להתחיל לראות את האפשרויות הנוספות בחיים. לדוגמה, לכתוב 5 דברים טובים, יפים, שמחים ומוצלחים שאנחנו פוגשים בכל יום בחיים שלנו. דבר נוסף זה לכתוב את ההצלחות שלנו של אותו יום. לכתוב את כל מה שעשינו והספקנו לעשות, מהדברים הקטנים ועד הדברים גדולים, כי יש לנו איזושהי נטייה טבעית להסתכל על מה שלא. כי ככה המוח שלנו עובד, המוח שלנו יודע להחזיק פי 3 יותר את כל הלא, את כל האיכס, ממה שיש לנו טוב בחיים. וכשאני מתחילה לתרגל, וחשוב פה לכתוב, כי אז אני לא משאירה את זה רק ברמת המחשבה, אלא אני מערבת עוד כישורים של המוח שלי, וכשאני כותבת את מה שכבר קיים טוב ונחמד בחיים שלי, את הרגעים האלה שמשמחים אותי, שעשו לי נחת, שעשו לי טוב, את מה שהספקתי לעשות היום, אני אומרת, וואו, נכון, אולי לא הספקתי את כל מה שתכננתי, אבל עשיתי כל כך הרבה היום. כשאני כותבת את ההצלחות שלי, אז אני לא מסיימת את היום באיזה בסה, לא הצלחתי את זה, ולא עשיתי את זה, ולא הגעתי לזה, אלא אני אומרת, וואלה, היה אחלה יום. נכון, היו בו דברים מעצבנים. נכון, היו בו דברים אולי משעממים. אבל סך הכל, יום לא רע היה לי פה. אז אלה הדברים שאנחנו רוצים להתחיל לעשות אותם על בסיס יומיומי. הסיבה שהדברים האלה עובדים, זה בדיוק מכל הסיבות שאמרנו עד עכשיו. אחד, זה שמה שאנחנו שמים בפוקוס שלנו, המוח שלנו מזמן לנו ומראה לנו יותר מזה, ואז זה משנה לנו את התחושה הפנימית שלנו כלפי עצמנו וכלפי החיים שלנו. דבר נוסף, כשאנחנו מבינים כמה כבר יש לנו בחיים, אנחנו מתחילים לשנות את העדשות של ה-N לעדשות שיש, ואנחנו מתחילים לחוות את החיים שלנו כמשמעותיים יותר, כמלאים יותר, כעגולים יותר, כמוצלחים יותר, במקום כל הזמן לחיות על הפער הזה שאני לא מספיקה ולא עושה ואני במרדף אחרי הזנב של עצמי. צריך להבין את זה. שינוי דרך החשיבה שלנו דורש פעולה ועשייה. זה ניתן לשינוי. ב-NLP אנחנו עושים תהליכים כדי לשנות את זה, ממש תהליכים פרקטיים של משתמשים בויזואליזציה ובכוח התת מודע שלנו, כדי לשנות את הדרך שבה המוח שלנו קולט, מטמיע ונותן משמעות לעולם. אנחנו מפצחים את הקוד הזה שמשנה את האמונות שלנו.
בעצם את אומרת שממש טכניקות NLP אמרת, מאפשרות לנו לשנות את האמונות שלנו, ובעצם לחוות את הדברים אחרת, או לתת פרשנות נוספת, אחרת, שונה, טובה יותר לנו, לאירוע שאותו אנחנו כרגע רואים, או שומעים, או חווים.
בדיוק כך.
אוקיי, שמה מצוין.
אז אני מזמינה, באמת, אתה יודע, בוא נתחיל, לא כולם יודעים מה זה NLP, ולא כולם רצים ל-NLP, יחד עם זאת, בכוח של כולנו להתחיל לעשות שינויים בחיים שלנו, ולהתחיל להשפיע על האמונות שלנו. הדבר הראשון זה להבין שהדשות שדרכה כאן אנחנו מסתכלים על העולם, מעצבות את העולם שלנו. שהמציאות שלנו היא סובייקטיבית ומוטה מתוך סט האמונות שלנו. וזו הסיבה שכדאי להתחיל לשאול שאלות. איך אפשר לראות מאוד נקודת מבט את הסיטואציה? איזה אמונות בסיסיות, ראשוניות, אנחנו צובעים את האירוע הזה ואת החיים שלנו בכלל, ומתוך זה מבינים את זה בצורה מסוימת. לקבל את זה, שזה שנמצא מולי ולא חושב כמוני, זה לא כי הוא טיפש או אידיוט או לא יודע או לא מבין. זה פשוט כאמת הסובייקטיבית שלו, שונה משלי, ששנינו צודקים וטועים באותה עמידה. בואו נתחיל לבדוק את האמונות שלנו, לשאול שאלות לגבי האמונות שלנו, ולשנות את האמונות שלא משרתות אותנו לכאלה שהכי אפקטיביות עבורנו, ומאפשרים לנו לחוות חיים הרמוניים ומשמעותיים.
אני אגיד לך, את משתמשת הרבה במושג האמונות שלנו, אני מרגיש יותר נוח להשתמש במושג הפרשנות שלנו, אוקיי? כי האמונה שלנו לגבי משהו זה אותו פילטר, אותו מסנן כמו שהסבר, ובעצם הפרשנות שלנו של האירוע שאותו אנחנו חווים. אז אני באמת חושב שלשנות את הפרשנות שלנו עבור סיטואציות שאותם אנחנו חווים, זה ממש ממש חשוב. זה בכלל יכול לשנות את איכות החיים שלנו לטובה, כי אנחנו נחווה את האירועים בצורה שהיא יותר יעילה לנו, נכון? יותר טובה לנו.
נכון, הפרשנות שלנו זה חלק אחד מתוך המשוואה שלנו. Mm-hmm. כי הפרשנות כשלעצמה נתקשה מאוד לשנות אותה, אם אני לא אתחיל ולא אקבל את זה שמה שמנהל את הפרשנות הזאת, זו האמונה הזאת שלי והיא סובייקטיבית ולא אובייקטיבית. שהחוויה שלי כרגע היא לא אמיתית. היא חוויה מדומה שהמוח שלי מספר מתוך אותה אמונה שמאירה בזרקור מסוים, בצבע מסוים, את האירוע הזה, ומכאן נגזר את הפרשנות שלי. ולכן חשוב לעשות את כל הדברים שאמרתי, וזה יתחיל ככה לערער את האמונות שלי. כי אם אני קודם כל שמה סימני שאלה במקום סימני קריאה, אני כבר מתחילה להסתכל אחרת על העולם. אני כבר מתחילה לראות בעדשות אחרות, אני כבר מאתגרת את האמונות הפנימיות שלי.
לגמרי.
אז זהו לפרק הזה. אני חושבת שעברנו על הדברים המשמעותיים, ואני באמת מזמינה את כולנו, לפני הוויכוח הבא, לשים סימן שאלה על האמונה והתפיסה שלנו לגבי אותו נושא. ואולי להתחיל להקשיב באוזניים אחרות לאדם שמולנו. תודה שהקשבתם לנו. אנחנו אילנית ואלון. אפשר לשאול שאלות ולהמשיך להרחיב בנושא בקבוצת פייסבוק שלי מחוברות לשפע עם אילנית הרשקוביץ הזה. להציע לנו רעיונות ולשתף את הפודקאסט הזה בכל דרך שנראית לכם, אם זה בסטורי, ואם זה בפייסבוק, ואם זה באינסטגרם, עם נשים שיכולות גם הן להתרם מהנושאים האלה. ובאופן כללי, להיכנס לאתר שלי לגעת באופק. ומזכירה לכם, דברים נפלאים קורים בדרך. זהו, נגיד תודה רבה למאזינים שלנו, לך אלון שאתה משתתף איתי בפרקים האלה, ושיהיה לנו אחלה חיים. ביי.
ביי לכולם.
ביי ותודה.